ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:05 דקות, ישראל במלחמה, היום ה-192. אנחנו איפה הכסף?
משפחתנו לא יצא לחירות. משפחתנו עדיין נמצאת בעבדות. משפחתנו נמצאת בסבל. סבל נוראי. אני מבקשת ממר בנימין נתניהו, כאח שקול שיודע מהו שכול, אני מבקשת ממנו לחשוב גם על הנרצחים, את החיים להביא לשיקום, את הנרצחים להביא לקבורה באדמת ארץ ישראל.
זאת חנה כהן, הדודה של ענבר היימן, שנרצחה בפסטיבל נובה. חג הפסח הקרוב, חג החירות, הוא החג הכי עצוב שהיה כאן אי פעם. המשפחה של ענבר חיה בניאוש לתקווה עד שכעבור 70 יום, סיפרה לנו הבוקר ב-7-9, קיבלה את הבשורה הנוראה מכל. ענבר נרצחה וגופתה מוחזקת בשבי חמאס. ענבר הייתה אומנית גרפיטי והיצירות שלה נודדות עכשיו בתערוכות במקומות שונים בארץ. ענבר היימן היא אחת מתוך 133 אזרחיות ואזרחים, חטופות וחטופים. חלקם עוד חיים ונמקים לאט במנהרות, חלקם כבר מתו מזמן. זה לא יהיה חג חירותן של משפחות החטופים, זה לא יהיה חג חירותן של משפחות הנופלים, זה לא יהיה חג חירותן של 80 אלף משפחות המפונים מהצפון, ולא של שורדי בערי וניר עוז וכפר עזה ורעים ונתיבות וסדרות ואופקים, כל יישובי הדרום שפרח. בין חגי שמחת תורה לפסח, שום דבר לא יהיה יותר שלם עד שכולם ישובו. את הכיסא הריק תשאירו לחטופות ולחטופים, ולכל אחד ואחת מנפגעי 7 באוקטובר, עד שישראל תוכל לזקוף את גאוותה הלאומית מחדש. ההודעות המבולבלות של פיקוד העורף על חזרה לשגרה גרמו בעיקר להורים להשתגע. מיד נדבר עם רפי לוי מהנהגת ההורים הארצית ועם קרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן. וגם למסעדות חסרים 20 אלף עובדים. הבעלים דורשים עובדים זרים, אחרת הענף יקרוס ולא יהיה להם מה לעשות יותר בישראל. נדבר עם השף חיים כהן. ולמה משרד העלייה עצר במפתיע את לימודי העברית באולפנים הפרטיים? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו סתיו קורנס, כל ההבטחות שלנו מיד אחרי הכותרות הכלכליות. משרד החקלאות הודיע היום שמוצרי החלב שבפיקוח צפויים להתייקר ב-1 במאי. מחירי הביצים לא משתנים. עליית המחירים הנוכחית היא החלק המשלים מעלייה כוללת של 16% שנחלקה טכנית לשתי העלאות של 8% כל אחת. ההודעה המאוחרת כאמור של פיקוד העורף על השבת הפעילות של המסגרות החינוכיות יצרה בלבול ביישובים רבים. ראות, אמא לילדה בבית ספר ולילד בגן, על הזיגזג של ההודעות.
התחושה מאוד מאוד מתסכלת, כי בסופו של דבר אתה קם בבוקר ואתה מקבל הודעה. אחרי שאתמול עשיתי שמיניות באוויר שתימצא לילדים במסגרת, לא קיבלנו אינפורמציה מדויקת. משעה 7 בבוקר עד 10, רק התעסקנו בזה. עשרות הודעות מכל מיני גורמים, מכל מיני מקומות, מהמון המון הורים זועמים, וזה היה מאוד מבאס.
עוד מעט כאמור נרחיב בעניין הזה. ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן תוקף היום את הממשלה על התוכנית לסיוע יישובי הצפון. בדיון בוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל הגדיר שטרן את התוכנית לא רלוונטית.
אני חייב להגיד שההחלטה הייתה חסרה מאוד. יום למחרת, אחרי שכנראה היה לילה לבן במשרד ראש הממשלה, הוגשה לנו טיוטה נוספת שגם הכפילה את עצמה במספרים מ-3 מיליארד ל-6.5, שעדיין חסר המקורות לעוד 3 נוספים. ודבר חשוב נוסף בכל ההחלטה הזו, הכי חשוב, שחסר את הקריטריונים לחלוקה. זה שיש כסף ויש מטרות ויש תוכניות למחביר, אבל בסופו של דבר צריך קריטריונים איך מחלקים את הכסף בין כל כך הרבה רשויות.
וחברת בזק משיקה היום את נתב האינטרנט האלחוטי המהיר תקן וי-פיי 7. טלי פולג, סמנכלית השיווק של בזק, על היתרונות של המוצר.
נתב בי מולטי פייבר של בזק הוא הראשון בישראל ובין הראשונים בעולם שמגיעים בתקן וי-פיי 7, שמאפשר למעשה וי-פיי פי 3 מהיר יותר מווי-פיי 6, תומך בחיבור של עד 300 מכשירים בו זמנית, ויש בו גם הגנת סייבר מובנית. נתב בי מולטי פייבר הוא למעשה חלק מחוויית הגלישה החדשה שבזק משיקה, בשילוב עם מהירות 5 ג'יגה, כדי להנגיש גם את הקצבים הגבוהים לכלל הלקוחות שלנו.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
חדשות חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עכשיו על מה שעבר על ההורים מהבוקר, או יותר נכון מאתמול, כשחלקם שמעו את ההודעה בחצות וחלקם רק בשבע בבוקר ולא ידעו מה לעשות עם הילדים והמסגרות סגורות ופתוחות, בלבול אחד גדול. רפי לוי הוא יו"ר ועד ההורים של גני הילדים בהרצליה והנהגת ההורים הארצית. שלום רפי.
שלום, מה שלומך?
שלום, שלום. אני בסדר, יש לך ילדים בגן ובבית ספר, מה היה בבוקר, או יותר נכון, קודם, מתי שמעת על ההודעה הזאת?
אז אני יו"ר ועד הגנים המשותף הארצי, ולי יש שלושה ילדים, הגדולה שביניהם בכיתה ד', אז היא פחות רלוונטית לקייטנות הפסח, אבל יש לי ילד בכיתה א' בבית ספר בקייטנה של הבית ספר, ועוד ילד בגן טרום חובה בהרצליה. ואנחנו אתמול קיבלנו כל מיני פושים אחרי 12 בלילה, שפיקוד העורף שינה את ההנחיות, וקמנו למעשה בערך ב-5 בבוקר, במאמץ משותף עם כל הרשויות, לנסות לפתוח בערים, בכלל בערים, וזה היה מהלך מאוד מורכב, כי הנהגת ההורים פנתה כבר אתמול אגב, בשעות הצהריים הלא מאוחרות, וניהלו שיח עם פיקוד העורף, שהיו נוכחים בו גם משרד החינוך וגם השלטון המקומי, וקיבלנו בצורה חד משמעית, ואני לא נכנס להיבטים הביטחוניים, את זה אני משאיר לפיקוד העורף, שהפעילות החינוכית לא תחזור. ואחרי 4-5 שעות היא פשוט השתנתה.
כן.
בלי שהרשויות קיבלו איזה התראה מוקדמת.
שמעתי קודם במבזק את מפקד פיקוד העורף, שלא מסביר בדיוק מה הסיבה, אבל הוא טוען להגנת פיקוד העורף או להחלטה הזאת, שבעצם הוא הבין את מצוקת ההורים, ולכן בחצות שחררו את האפשרות לחזור למוסדות הלימוד, למסגרות. כנראה שהיה משהו מעבר לזה שלא מדברים עליו עדיין, אבל השאלה מה זה גרם לכם?
זה גרם לנו לבלבול מאוד גדול, וזה שהיה חוסר אחידות בכלל בין ערים, ובכלל בתוך הערים גם לא הייתה אחידות, זה מצב שהוא בעייתי, הוא מצב כאוטי. אני שוב, אני לא נכנס להיבטים הביטחוניים, מדוע פיקוד העורף החליטו, אבל אם באים לקראת ההורים, קשה מאוד להוציא הודעה ב-12 בלילה ולצפות בבוקר שכל הרשויות יעמדו בקו אחד, הרי על מי בסוף זה נופל? זה נופל על ראשי הרשויות, שהיו צריכים לקבל החלטה אמיצה, כי היו ערים, לדוגמה, שלא פתחו, חולון ובת ים, מראש הודיעו, שהם לא פותחים. כל ערי השרון, וכמעט כל ערי המרכז, לא הצליחו לפתוח ב-8 בבוקר, הרוב הגדול פתחו ב-10 בבוקר.
אוקיי, מה אתה עשית עם הילדים שלך ספציפית?
אני עם הילדים שלי ספציפית, מכיוון שהרצליה באמת, הרשות עשתה פה עבודה פשוט באמת מעולה. ומתוך כמעט 140 מסגרות, רק 8 לא נפתחו. אני שלחתי בסוף את הילדים שלי בשעה 10 כאשר הקייטנות נפתחו.
כי זה מה שאמרו בשבע בבוקר, שהלימודים בדיוק. במסגרות יתחילו ב-10.
בדיוק, אמרו שהלימודים יתחילו ב-10, אבל שוב אני אומר, תחשבו שבסוף כמה המהלך הזה מורכב, שבסוף כולנו קמנו ב-5-6 בבוקר, קמנו, כן, זה לא אני הנהגת ההורים, אבל הרשויות היו צריכות לדאוג להבטחה, ולדאוג להצעות, ולראות אם יש אורכות צהריים לתלמידים ולגנים, כן, ובסוף זה לא קרה.
ולא בכל
לא
מקום היה.
אוקיי, לא הייתה אורכות צהריים היום. אוקיי,
רפי לוי, נכון. אנחנו נעצור כאן, טענותיך השמעת והן צודקות, כמו של כולם, יו"ר ועד ההורים של גני הילדים בהרצליה, הנהגת ההורים הארצית, ואבא לילדים בגן, בבית ספר, תודה רבה רפי.
תודה רבה לך.
שלום שלום להתראות, כרמל שמה הכהן הצטרף אלינו, ראש עיריית רמת גן, שלום גם לך.
שלום וברכה.
איך אתה מקבל את הידיעות הזיגזג האלה בעצם? בחצות ככה, בשבע אחרת, מה אתה עושה?
בזמן שישנתי לא יכולתי לעשות כלום.
נכון.
זה ההודעה של 12:30 בלילה.
100%, יפה, יפה. לא כולם הולכים לישון ב-12:30 בלילה. כן, בבקשה, והלאה.
5:30 הבוקר, מיד מתחילים לפעול, אבל כמה אפשר לפעול ב-5:30 הבוקר? כי רוב האנשים לא מתעוררים בשעות האלה, מדובר באופרציה של מאות רבות של אנשים. שאמורים לדעת לאן הם מגיעים, מה הם עושים. מדובר בהסעות, מדובר בילדים צרכים מיוחדים, מדובר באלרגיות, בתזונה. זה אופרציה שקשה מאוד להקפיץ אותה מהרגע להרגע, ובתוך תנאי מלחמה.
100%. נכון. קודם כל, אתה ידעת את הסיבה שפיקוד העורף בהתחלה אסר על, זאת אומרת, רצה להמשיך את זה עד הלילה ב-11, ולאחר מכן חזר בו?
תראי, כשהשיחות שלי אתמול עם פיקוד העורף היו טלפוניות, ולכן אנחנו לא מרחיבים ומתעמקים בפרטים, אנחנו מקבלים את מה שנקרא את התורה מסיני.
כן, as is.
שאומרים לי, על פניו היה נראה שניתן להחזיר, ולא צריך מגבלות.
נכון.
וכשמתעקשים איתך על מגבלות, אתה אומר, רגע, אולי ישראל רוצה לתקוף הלילה באיראן, אולי יש מידע שיש גל שני של תקיפה איראנית, אולי יש איזה אירוע עם החיזבאללה, הרי אם משביטים את מערכת החינוך, צריך להיות משהו דרמטי.
כלומר, זה פאניקה על פאניקה על פאניקה.
אז אתה מיישר קו. יש דבר, אני יכול להחמיר על ההנחיות שלהם, אני לא יכול להקל. גם ביקשתי אתמול שיקול דעת, להפעיל שיקול דעת, ולא התירו לי להפעיל שיקול דעת. אז במצב דברים אתה הולך שמאל ימין שמאל, אחרי מה שהצבא אומר, כי ביטחון הילדים וביטחון הציבור הוא לפני שיקול הדעת שלך.
אוקיי, בהינתן שפתחו הכל, מה אתה עושה? כלומר, אתה יודע שלא כל בתי הספר יכולים להיפתח, אין אוכל...
קודם כל מיד מנחה את הגורמים המנהלים בעזרות שאמורות לפתוח את הקייטנות, את בתי הספר של החגים, להגיד להם שיש אור ירוק מהצבא ולראות מה ניתן לעשות הכי מהר. בית מוציא הודעה לכל ההורים, כבר בשש בבוקר הוצאתי הודעה לכל ההורים, שתדעו שיכול להיות שאנחנו הולכים ולפתוח, עושים מאמץ רגע לפתוח, אל תשברו את הראש, תקפיצו את הסבתא מחדרה, ואו תבטלו, או תודיעו למעביד שאתם כבר לא באים.
זה קרה להרבה אנשים הקפיצו את הסבתות מכל מיני מקומות.
אז מיד נתנו את ההודעה הזו, ואמרנו, לקראת שמונה תהיה הודעה סופית, והתחלנו לראות מה אנחנו הולכים לעשות, יש מגבלות משפטיות, יש הרבה אחריות שאתה לוקח להפעיל מערכת כזאת מהרגע להרגע, יש סייעות שלא התעוררו בבוקר, וגם אם שרצית להקפיץ אותם לעבודה, הם פשוט התעוררו מאוחר, כי ידעו שאין יום עבודה. לא היו חסרות תקלות, אבל בתוך כל זה הפעלנו את רוב, נתנו מענה לרוב הילדים ולרוב ההורים, כן, קיבלו כולל עד השעה 4 בכמויות גדולות, שאתה עושה, אתה עוזר בזה לאנשים.
לא רע בכלל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אנחנו מדברים על זה לא מעט, קרמל שמה כהן, הסמכויות של ראשי הרשויות המקומיות, הרי אנחנו יודעים שהם יודעים הכי טוב, מה טוב לתושבים, איך עושים את זה הכי טוב, ראינו בקורונה, ראינו במלחמה, והמלחמה עדיין בעיצומה לצערנו. למה, איפה זה תקוע שלא תקבלו את הסמכויות שאתם צריכים לקבל?
תראי, במקרה הזה חידתי לך כי יש בעיה, יש מצבים שהראשי רשויות לא יודעים הכל.
לא, אבל אני מדברת עקרונית בגדול.
עקרונית?
כן.
זה משהו שחוזר על עצמו.
נכון.
גם בקורונה, ראש הממשלה אמר וגם כל השרים, אנחנו, הוכחתם לנו שבניהול הדברים האלה בשטח אתם טובים הרבה יותר מהממשלה, ולכן הם אמרו את זה, צריך להעביר לכם סמכויות. בהרבה דברים אפשר לשפר את איכות החיים, לא רק בחירום, גם בשגרה, אם יהיו לפחות סמכויות מקבילות לראשי רשויות. החל ממלחמה בצורת כלבים, ועד מלחמה ברעש, במפגעי רעש, אני מדבר בדברים של היום-יום.
כן, ברור.
וגם בחירום. אבל יש דברים בסוף בחירום, אם זה במגפה, או בירידת אדמה, או במלחמה, שהסמכות חייבת להישאר בידי הצבא ובידי הממשלה, ואנחנו עובדים עם פיקוד עורף, וצריך לומר, מה שהיום זה תקלה חריגה. פיקוד עורף הוא גוף מצוין, לא פחות ממצוין. אם יש משהו שעובד בשנים האחרונות במדינת ישראל, זה פיקוד עורף, וזה צריך לדעת. היום
לגמרי. יכול להיות שעוד נגלה מה... הייתה פשלה, אבל יכול להיות שעוד נגלה מה היה שם באמת.
במלחמות עושים גם טעויות.
לגמרי.
מקבלים גם החלטות לא נכונות. כל עוד זה לא נגמר בחיי אדם, במונחים של מלחמה, אנחנו צריכים, מה שנקרא, להגיד שאנחנו יצאנו בזול.
כן.
בטח ב-48 שעות האחרונות יצאנו בזול.
הביאו את הסבתות מכל מיני מקומות. ראש עיריית רמת גן, קרמל שמה כהן, תודה.
שיהיה רק שורות טובות.
אמן ואמן. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה. חזרנו, בואו נדבר על המסעדות ועל המצוקה של העובדים הזרים, יש מצוקה גדולה לכל הענף הזה, בישיבת הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, שהייתה אתמול בכנסת, פתחה, מה זה פתחה? בענק, רותי ברודו, במונולוג שהגיע ממש הדמעות, בואו נשמע קטע קטן מהדברים.
אני יודעת מה, אני דפוקה? אנחנו מדברים על הסיפור הזה שנים, אין עובדים גם לפני המלחמה, לפני הפלסטינאים. לא קשור לכלום, אין פה עובדים.
חיים כהן, גם חבר של רותי וגם מסעדן בעצמו, שף, מסעדת יפו תל אביב, שופט במאסטר שף. שלום חיים.
שלום וברכה.
מה המצב, תגיד, באמת?
שמעתם, זה בדיוק המצב.
אגב, רותי דיברה לנציגה של משרד הכלכלה.
כן, תראי. קודם כל, אנחנו באמת מיואשים, כי האירוע הוא לא אחרי המלחמה. האירוע הוא כבר שנים דוחים אותנו ודוחים אותנו, ואנחנו לא, אין באמת אבא למסעדנים.
קורונה.
קורונה, לא קורונה, אין עובדים, אין עובדים, ואנחנו, העניין הוא בירוקרטיה, דווקא משרד הכלכלה, היום כן, הוא בין היחידים שמטפל באירוע, יחד עם האוצר, אני יודע גם שראש הממשלה על זה, אבל הבירוקרטיה פה היא כזאת שאנחנו עומדים חסרי עונים מול עסקים שאנחנו כבר חתומים לפתוח, אין לנו עובדים.
חיים כהן, על כמה אנשים מדובר? כמה עובדים חסרים?
תראי, לענף המסעדות חסרים 20 אלף עובדים.
וואו.
עכשיו, אני לא חושב שיבואו ויתנו לנו 20 אלף עובדים, אבל בואו תתחילו כבר, בואו תתחילו את התהליך, כי בסופו של דבר, מהיום שיתחילו את התהליך, ייקח חודשים עד שנצליח להביא
עובדים. בוא ניקח אותך כדוגמה, מסעדה אחת יפו תל אביב, דיקסי, כמה עובדים אצלך?
יש לי 350 עובדים, ואני עומד לפתוח השנה עוד קונדיטוריה, מסעדה ועוד מסעדה. ואין עובדים.
רגע, אז איך אתה הולך לפתוח בלי עובדים? מה תעשה?
אני דוחה את הפתיחה, דוחה את הפתיחה, כי תראי, אני עוד פעם אומר, בסוף, אם הבעל הבית לא מגיע, או המנהל לא מגיע, או הטבח לא מגיע, המסעדה או העסק עובדים, העובדים שאנחנו זקוקים, זה העובדים שהם של השטיפת כלים והניקיונות, שאין לנו אותם יותר.
אז יש רגע, אז יש את כל האנשים שהם מבקשי מקלט, שהם עובדים זרים, שהם מסתובבים לפחות בדרום תל אביב, אתה יודע, בהמוניהם, אי אפשר להציע להם עבודה, זה לא פוטנציאל?
קודם כל, חלקם עובדים, וחלקם כבר נסו מהארץ לקנדה, כי שם יש להם יותר עבודה, וחלקם ורובם דרך אגב כבר נהיו שליחים בוולט, וזהו, וגם האריתראים התקדמו, וזאת הסיטואציה.
חיים, איך פותרים את זה? הרי היה פעם מצב שהיו עובדים גם מהשטחים וגם ערביי ישראל, נכון?
תראי, ערביי ישראל, גם הם לא רוצים לעבוד בזה, בדיוק כמו שהיהודים בישראל לא רוצים לעבוד בזה, ואין שום טענה נגד זה. ערבים מהשטחים תמיד היה, כרגע אין, ובינינו, אני לא יודע מתי יהיה. הם גם לא במקום העובדים הזרים, הם לא משלימים לנו את זה, הם לא מחליפים לנו את זה. אז היה ויכוח עם הממשלה שאמרה, אוקיי, אנחנו ניתן לכם עובדים זרים, אבל זה יהיה חלף לפלסטינאים לכשיחזרו. מיך שיחזרו, מתי יחזרו וכמה יחזרו. זה לא חלף, אנחנו צריכים שימצאו פתרון, זה לא חלקי חילוף.
מה הפתרון שאתה רואה, חיים כהן?
אני רואה פתרון שבמיידית נותנים לנו מכסה של מספר אלפים, לא 2,000 ולא 3,000.
מאיפה להביא אותם?
יש כל מיני מקומות, יש סרי לנקה, יש סרביה, יש מאיפה להביא וגם יש רצון להגיע. רק צריך לתת כבר את המכסה, ואז אנחנו נתחיל את התהליך, ואני אומר לך שמרגע התהליך ייקח חודשים עד שהם יגיעו לכאן. אבל יאללה כבר, תתקדמו, כמה אפשר למשוך אותנו?
דיברו על אלפים רבים, ובסך הכל הגיעו איזה 1,000 או 2,000, אני יודעת את זה מענף הבניין, שגם הוא במצוקות מאוד גדולות.
תראי, בסוף אני לא מבין את האוצר או את מי שמעכב שם את הדבר הזה. אם אתה רוצה צמיחה כלכלית, אתה רוצה בנייה, תביא פועלים. אתה רוצה שיהיו עסקים קטנים כמו בעולם המסעדנות, כדי שאנשים יעבדו, ייפתחו עסקים ונשלם מיסים למדינה שזקוקה לכל...
חיים, דיברת עם מישהו על עובדים מהשטחים? כי דיברנו על זה עכשיו, אבל אולי אפשר לקדם גם את העניין הזה.
מתי בדיוק להביא? כשיש מלחמה בעזה, שהם בעצמם לא יודעים מה לעשות מולנו? מתי להביא אותם? תפתרו את העניין בעזה, כשיפטר העניין בעזה, ואנחנו נבין שאין עוד כעסים, אני אומר את זה עם חיוך ציני.
כן, ברור.
אז נוכל להביא, אני רוצה להגיד לך משהו, להביא עובד מהשטחים, שאולי קרוב משפחה שלו בעזה נפגע, הוא לא צריך להביא לו אקדח ולא סכינים, הוא יכול לטיפת רע להרעיל לנו את המסעדה, בואו לא, 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 לא נשחק משחקים.
כלומר גם זה לא, גם זה לא, אין מה להתעקש על זה.
כרגע זה לא, כרגע זה לא. לטווח הארוך, אני מבין, יש אמריקה, יש איחוד אירופאי, יהיה פתרון, נהיה חייבים להביא, הכל טוב.
אנחנו יודעים שהמסעדות לא במצב טוב, תגיד לי ממש משפט לסיום. כמה מסעדות לא מחזיקות מעמד? כמה מסעדות קרסו?
אני לא יודע להגיד לך במספר, אני יכול להגיד לך שאני היום מחוזר במלא פרויקטים שאומרים, בוא תיקח את המסעדה, אין מי שיפעיל אותה. וגם אני לא יכול להפעיל אותה. אז הרבה מסעדנים קרסו, וזה המצב.
חבל.
אבל אם לא יהיו עובדים, אז גם לא יהיו עסקים ויקרסו עוד מסעדות.
חיים כהן, השף חיים כהן, בהצלחה ותודה. תודה שדיברת תודה. איתנו. שלום שלום פרסומות. חזרנו. בואו נדבר על העברית שלנו ועל העברית לעולים, ונשאל את השאלה, התייעלות או מחטף. משרד העלייה והקליטה עוצר במפתיע מחודש מרץ את האפשרות לקבל שוברים ללימוד עברית באולפנים פרטיים, ותכף יסביר לנו אלכס ללוש, ראש פורום אולפני העברית, על מה אנחנו מדברים. שלום אלכס.
שלום.
שלום, תודה. שלום. אז בוא תסביר לנו, במקום שאני אסביר, אתה יודע יותר טוב.
כן, בסדר גמור. במשך 10 שנים בעצם, בעשר השנים האחרונות, לעולים יש אפשרות ללמוד עברית, הם יכולים לעשות את זה במערכת ציבורית, או לחלופין, או בנוסף אפילו, במערכות של אולפנים פרטיים. עכשיו במפתיע, כמו שאמרת, משרד הקליטה הפסיק בעצם את האפשרות לעולים לקבל שובר לאולפן פרטי, אבל יחד עם זאת, בערים רבות אין מענה גם במערכת הציבורית.
שמה זה עושה בעצם לאותם אנשים שצריכים ללמוד עברית, חייבים ללמוד עברית?
זה מאוד מאוד קשה להם. אני דיברתי עם עולה, קוראים לו קנה, הוא עלה מאוסטרליה, יש לו בת 9 חודשים, תינוקת קטנה עם אשתו, אשתו מפחדת לצאת מהבית, בגלל שהיא מפחדת ללכת לאיבוד, בגלל שאין לה עברית. היה להם גם צריך יום אחד להגיע לתרם ב2 בלילה, אף אחד שם לא דיבר אנגלית. זה באמת חיים מאוד 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 לחוצים.
תגיד, כל המהלך הזה, אלכס, נעשה במפתיע? כלומר, לא הייתם מוכנים לזה, נכון?
אנחנו לא היינו מוכנים לזה, אבל עוד יותר העולים לא היו מוכנים לזה. זאת אומרת שלעולים לא היה שום תקשורת לגבי זה שיעצרו בפתאומיות בשבעה במרץ את, 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 את השוברים של לאולפנים הפרטיים.
כמה אנשים לומדים באולפנים הפרטיים?
שנה שעברה למדו, אני מניח, אני חושב, 8,000 עולים. עכשיו זה גם בעקבות עלייה גדולה שהייתה ב-2022.
אתה מדבר רק על האולפנים הפרטיים, 8,000 עולים?
בסך הכל עם האולפנים של משרד החינוך, אני חושב בסך הכל משהו כמו 30,000.
וואו,
אני לא בטוח לגבי. אבל כן, ויש לנו בעצם, היה לנו באמת עלייה מאוד מאוד גדולה ב-22, אבל האירוע הזה ממשיך, כי יש הרבה עולים שמחכים גם שנה, שנתיים, ואז פונים אלינו. אז גם אנחנו צריכים עכשיו לתת מענה לעולים שהגיעו בזמן המלחמה רוסיה-אוקראינה, וגם לתת מענה לעולים שמגיעים עכשיו, וגם אנחנו מתכננים גל עלייה גדול מצרפת וארצות הברית.
תגיד, ואיזה נזק נגרם לאולפנים, ובעיקר לאנשים שלא יכולים ללמוד? יש סיכון שנגיד שהם יחזרו חזרה? סיפרת לי על אותו איש מאוסטרליה ועוד אנשים?
הוא אמר לי ככה, אני מדבר עם החברים שלי באוסטרליה, הם אומרים לי, בסוף אתה תחזור. זה מה שעכשיו הוא מקבל. הוא גר בבית שמש, צריך להבין, זה לא בעיה של תקשורת, כי משרד הקליטה אומר שזה בעיה של תקשורת.
תכף נדבר עם משרד הקליטה. אז יש סיכון מסוים שעולים שלא מצליחים להסתדר פה, יחזרו חזרה, כי אין מי שילמד אותם עברית ועוד כל מיני דברים.
כן, וזה עוד יותר גרוע, כי משקיעים הם מאות מיליונים כבר כמה שנים בעידוד עלייה, וכשהעולים מגיעים לארץ, סוף סוף, הם נמצאים כמו קנה בנקודה כזאת שהם לא יכולים ללמוד עברית.
אלכס ללוש, ראש פורום אולפני העברית, אני מודה לך, בוא תישאר, נראה אם נצליח להגניב עוד זה מילה ממך בסוף, אבל אנחנו אומרים שלום לעורך הדין אביחי כהנה, שהוא מנכ"ל משרד הקליטה. שלום אדוני.
שלום ענת.
אז מה קורה? למה זה ככה?
אז מה שקורה זה שאנחנו משקיעים המון בעברית, הרבה יותר בעברית, ויש גם הרבה יותר מענים בעברית. ויש פה עניין שהוא לצערי סיפור שהוא יותר עסקי וכלכלי, פחות מהותי, אני אסביר לך בדקה אחת. האולפנים שהפרטיים עובדים כבר 10 שנים, משרד העלייה והקליטה מפעיל אותם ומממן אותם במשהו כמו 17 מיליון, 18 מיליון שקל בשנה.
אוקיי,
2022 הייתה שנה מדהימה מבחינת גל העלייה שהגיע מרוסיה ואוקראינה. 78 אלף עולים במקום 25,000 עולים בשנה רגילה.
איפה הם למדו, בפרטי או בציבורי?
היה פקק מאוד מאוד גדול באולפנים שלנו, שהאולפנים שמפעילים משרד החינוך. הם יכולים בשנה רגילה 15,000-16,000 עולים. ולכן היה פקק מאוד מאוד גדול, ובבת אחת הגדלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית את הלימודים באמצעות האולפנים הפרטיים.
אוקיי.
כי חשוב לנו מאוד שכל אחד יקבל עברית.
ועכשיו תגיד לי שהלחץ ירד, ואז אתם מסוגרים.
לא רק שהלחץ ירד, לא רק שהלחץ ירד. בנינו בשנה האחרונה בתהליך אסטרטגי שלקח שנה שלמה, ולקחנו לו חברת ייעוץ מקצועית, וניתחנו את השווקים, ואיך נכון ללמוד עברית, תוכנית שפותחת הרבה יותר אולפנים. שר העלייה והקליטה אופיר סופר הביא 20 מיליון שקלים נוספים, הבאנו הסכם עם אופק חדש ופתחנו עוד 100 מורים.
אז למה הם לא משתלבים שם? איפה זה בדיוק?
הם משתלבים שם. אין היום, ובדקתי לפני השיחה שלנו עכשיו עוד פעם, מרחב ב-11 המרחבים שלנו, בעיקרון אין שום המתנה כמעט, אולי חודש וקצת, כדי שתוכל ללמוד באולפן ממלכתי.
זה לא מה שללוש טוען. ללוש טוען שיש פקק מאוד גדול, ושהם לא מסתדרים ולא מצליחים ללמוד, ולכן אפילו שוקלים לחזור חזרה למדינות האם. למה לעשות את זה?
אין דבר, זה ממש לא מה שקורה. הנתונים פשוט מאוד לא נכונים. מה שקורה כאן הוא שהאולפנים הפרטיים, שאנחנו מאוד מאוד תקצבנו אותם בשנה מסוימת, נמצאים עכשיו בשלב שבו אנחנו ממש לא סוגרים אותם. אנחנו אפילו מגדילים את התקציב יותר מבשנים רגילות.
אתה מדבר על הציבורי, לא הפרטי.
לא על הפרטי.
על הפרטי? אז למה ממרץ הודיעו שיסגרו?
כי מה שקרה זה שאנחנו ראינו שמכיוון שהיום אנחנו יודעים לתת קשת מענים מהירה ומותאמת לכל עולה עם אולפן שבאופן הכי נכון מותאם לו, היו מי אני לא רוצה, שוב, יש כאלה ויש אחרים, היו מי שאמרו מהר לעולים, לכו מהר ותיקחו שובר, וראינו שאנחנו לא נוכל לנהל את התקציב, כי בסוף נצטרך להבטיח משהו מסוים לעולים, ולא נעמוד.
כן, טוב, מתברר.
חשוב להדגיש ולהעביר משפט אחד.
משפט סיום. כן.
בסופו של דבר יש פה על הגב של העולים, ואני אומר את זה באחריות, משהו שפוגע בהם וגם פוגע בעלייה לישראל, היום יותר מתמיד אפשר ללמוד עברית בצורה הכי טובה בישראל.
טוב, חבל שגם עברית שווה כסף, כי שפה יקרה וטובה, יקרה לא במובן הכלכלי, אלא במובן הערכי. עורך הדין אביחי כהנה, מנכ"ל משרד הקליטה, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. אלכס ללוש מאזין לדברים, מה אתה אומר?
אני, אביחי כהנה הוא בן אדם חכם, צעיר וחרוץ, הוא לא מבין שמערכות הציבוריות לא הולכות באותו קצב משלו. היום צריך להבין שהמערכות הציבוריות בעיקר נמצאים בתוך משרד החינוך, שזה לא משרד הכיתה, וכנראה שהוא לא מקבל את האינפורמציה שהעולים מקבלים, שאומרים להם שצריך במקומות מסוימים לחכות 4-6 חודשים.
אוקיי, חבל שכך. אלכס ללוש, תודה רבה. שלום שלום, פרסומות תכף בורסה. חזרנו, בורסה, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, אלן אורי.
אלן ענק.
בורסה מאוד עצבנית, מה קורה שם?
כן, כך כל היום נפתח בעליות שערים.
חדות.
חדות אפילו, ולאט לאט אנחנו רואים את המדדים הולכים ודורכים, כשעכשיו במיוחד ממש בדקות האחרונות עוד איזה ירידה, סך כל תלויד 35, בירידה של כבר כמעט אחוז, תל אביב 125 בירידה של 0.9.
והשקל מתחזק, איך מסבירים את זה?
אז אני חושב שמה שאנחנו רואים במדדי מניות זה אחרי הקפיצה שהייתה אולי פחד מזה שלא נגמר הסיפור, ואולי זו לא הייתה פעולה חד תמיד, במיוחד עכשיו שמתעוררות וראינו כותרות על זה שישראל מתכננת איזושהי תגובה.
כן, בדיווחים אמריקנים עוד לא שמענו כאן שום דבר.
אבל זה מעלה חששות כמובן שהסיפור עדיין לא מאחורינו, למרות מה שהיה. סך הכל אני חושב שזה מה שמוביל עכשיו את הבורסה, והיא ודאות כל כך גבוהה, קשה לדעת לאן דברים ילפו. נזכיר רק שבארצות הברית דווקא שוק הול נפתח בעליות שערים, גם ב-S&P הוא ל-0.9, נפתח הכל ל-0.6 אחוזים. אז צריך להגיד שזה מה שקורה פה, קורה...
אחרי סוף שבוע שהם חטפו. עכשיו בוא נדבר על המדד לסיום שהתפרסם יותר מאוחר. מה הציפיות ואיך זה עשוי עלול להשפיע?
עכשיו, ציפיות האלה עלייה של 0.5% במדד, בדרך כלל במדדים של מרץ, אפריל, אנחנו רואים עליות חדות. האינפלציה השנתית צפויה לעלות בעשירית אחוז ל-2.6%. כמובן שאם יהיו פה הפתעות אז זה ישפיע על בנק ישראל, ואני חושב שמעבר לזה גם מה שקורה בתקופה האחרונה ימשיך להשפיע על בנק ישראל, עליית מחירי הנפט, הפחד מעוד חברות תעופה שמודיעות שהן לא מגיעות, וכל הדברים האלו מפעילים לחץ על בנק ישראל לחכות עוד כמה שהוא יכול עם הרצון להפחית את הריבית ולא לערער עוד יותר את המצב הפיננסי פה במשק.
אוקיי, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה רבה אורי.
תודה רבה.
שלום, שלום. אנחנו סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס, בדיגיטל דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון. עכשיו 17:00 עם בן ואריה. שלום חברים. נכון. 5 זה שם התוכנית,
ואני
אדוני.
באמת צר
זה השם המקורי.
אני צריך להסביר לך ולמומחה למה הבורסה עצבנית. גם לבורסה יש נשמה. היא גם חיה פה, אז היא עצבנית.
טוב, בסדר.
אבל אף אחד לא יודע לנבא את
העצבנית. הרי צריך לשאול משהו, נכון?
נכון.
אז שואלים מה שרואים. התמונות מראות שזה עצבני. אז זהו.
טוב, בסדר. עצבני. תודה.
שלום.
תודה רבה.
ביי.